לצופים היקרים, השלום והברכה. התלמוד הירושלמי לא נלמד במשך מאות בשנים, ולכן מבחינת התודעה הציבורית הוא עדיין ספר חתום. בתלמוד הזה יש אוצרות אמונה ורוח חשובים ועשירים, ואנחנו בעזרת השם פותחים פינה בפלטפורמה המכובדת של מכון מאיר כדי להציף ולעורר נושאים מתוך התלמוד הירושלמי, פינה קצרה שבדרך כלל תהיה קשורה מעט לפרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את הפמליה שליוותה את הקבורה של יעקב. הם מגיעים לעבר הירדן המזרחי, למקום שנקרא גורן האטד. שואלת הגמרא, הרי לא מצינו מקום שנקרא בשם כזה, שם מעט מוזר, ומסביר התלמוד הירושלמי שהמקום נקרא גורן האטד על שם שגרו שם כנענים רשעים שהיו ראויים לידוש את בשרם באטד, אטד שהוא צמח קוצני. הוא ממשיך הירושלמי ואומר, ובאיזה זכות ניצלו? בזכות זה שהיו שותפים בצער על הלוויית יעקב אבינו. כאן אנחנו רואים את גודל הכוח של אלה שעוסקים בחסד. מה גדול כוחו של החסד? הנושא הזה של כוחו של חסד, אנחנו רואים גם, אומר התלמוד הירושלמי, שבזכות החסד יורדים גשמים. ובשעה שבאמת יש עצירת גשמים, אומר הירושלמי במקום אחר, במסכת תענית פרק א' הלכה א', מביאים רב חשוב כמו רבי יוסי הגלילי, הוא מתפלל באדם ומיד גשמים יורדים. ונשאלת השאלה, מה עניינו המיוחד של רבי יוסי הגלילי? והתשובה היא מופיעה בירושלמי במסכת כתובות פרק י' הלכה ג', שם כתוב שאשתו של רבי יוסי הגלילי ציירה אותו, ולכן הוא נאלץ לגרש אותה. היא עמדה והתחתנה עם אדם אחר. האדם, הבעלה החדש, ירד מנכסיו והם קיבצו נדבות. כששמע רבי יוסי הגלילי שהם מקבצים נדבות, מיד הוא פרנס אותם. כלומר, רואים את תכונת הרחמנות אצל רבי יוסי הגלילי, ומי שתכונת הרחמנות והחסד בולטת אצלו, הוא הראוי להתפלל עבור הציבור בשעת עצירת גשמים. באותו מאמר של גורן האטד ממשיכה הגמרא ואומרת, ומה עם הכנענים שהם ביצעו חסד חלקי כך? ישראל שהם גומלים חסדים בלב שלם, על אחת כמה וכמה שזכות החסד מועילה להם. עם ישראל, כמו שאנחנו יודעים, בשורשו הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, כתוב בכל המקורות, גם בבבלי, גם בירושלמי. והירושלמי מדגים את זה במאמר נפלא, יותר נכון בדין מעניין. הירושלמי אומר שאדם שמקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בסלע זה, והיא אומרת על מנת שתיתן אותו לעני, מקודשת. כלומר, המטבע לא הגיע ליד של האישה, המטבע הגיע ליד של העני. ונשאלת השאלה, הרי אנחנו יודעים שאישה צריכה ליהנות ממשהו. בזה נקבעים הקידושים. ופה לכאורה היא לא נהנית משום דבר. איזה הנאה יש לה, יש לה בזה שהאדם נותן את המטבע לעני? התשובה היא שעם ישראל בטבעו הוא גומל חסדים, והאישה באמת רוצה להיראות כגומלת חסדים. אם האישה דאגה שהכסף יגיע לעני, ממילא היא גומלת חסד, ובעצם זה שהיא מצטיירת כגומלת חסדים, הרי שזה ההנאה שיש לה מכל העניין, ובזה היא מקודשת. אנחנו רואים שכמו שאמרנו בנושא גורן האטד, שבעצם התורה, ספר בראשית, נגמר בנושא החסד, ומן הסתם הוא צריך להתחיל גם בנושא החסד. בעצם כל ספר בראשית עניינו חסד. אנחנו רואים אברהם איש החסד, אברהם מחפש אישה ליצחק ממשפחתו, שהיא משפחת של גומלי חסדים. החסד הוא הנושא המרכזי בספר בראשית, ואנחנו צריכים לבדוק האם גם התורה מתחילה בחסד. ומתברר שלא רק שהתורה מתחילה בחסד, אלא החסד נמצא כבר באות הראשונה שבה פותחת התורה. התורה פותחת באות ב', אומר התלמוד הירושלמי, משום שב' היא לשון ברכה, ולא באלף, משום שאלף היא לשון ערירה. ונשאלת השאלה, הרי אנחנו מוצאים מילים שליליות בב' ומילים חיוביות באלף. אז מה פשר האמירה הזאת שאלף זה לשון ערירה וב' לשון ברכה? התשובה היא שאלף, הכוונה היא שאלף היא אחד. האדם שם את עצמו במרכז. האדם ששם את עצמו במרכז ולא שואף במגמה להביא שפע לעולם, זה אדם שהמשמעות שלו היא משמעות מינימלית, הוא בכלל ארור. והאדם, מגמת האדם היא להביא שפע וברכה. שפע וברכה כוונה שיש זולת, יש אישה, יש משפחה, יש חברה, יש עם, יש אנושות. תפקיד האדם להביא שפע לעולם, תפקיד האדם להבין שיש זולת, זאת מטרת החיים. לכן התורה התחילה באות ב', ב' שהוא לשון ברכה. והדברים האלה גם משתלבים עם מאמר נפלא בתלמוד הירושלמי, בסוף מסכת פאה, פרק ח' הלכה ח', שם כתוב שאדם שהוא נזקק לבריות ולא מוכן לקבל עזרה, אסור לרחם עליו. למה אסור לרחם עליו? אם על עצמו הוא לא חס, כל שכן שעל אחרים הוא לא יחוס. כלומר, אם ירווח לו לאותה האדם, אז הוא לא ידאג לאחרים. רואים מפה שמטרת העולם היא לגמול חסד, היא לעזור לאחרים. זאת מטרת העולם. וישנו דין נוסף שאומר שאם אדם רואה לוויה, הוא חייב לקום לכבודה. וממשיכים ואומרים, לקום לכבודה זה לא לכבוד המת, זה לכבוד אלה שגומלים חסד עם המת. רואים כמה חשוב הנושא הזה של חסד, כמה חשובים האנשים שעוסקים בחסד. בפרשת עבד נרצע, כתוב שם שהעבד יכול להאריך את עבדותו, את שנות עבדותו, בגלל שטוב לו עמך, כי טוב לו עמך. מה עושה טוב לאדם? התפיסה הפשוטה, וככה אנחנו רואים בתלמוד הבבלי, שטוב לו בגלל שהוא מקבל תנאים נוחים, הוא מקבל אוכל ושתייה, מיטה ראויה, לא חסר לו כלום. כך אדם מרגיש טוב. אבל ראו זה פלא, התלמוד הירושלמי מפתיע ואומר, כי טוב לו עמך, האדם לא יכול להאריך את שנות עבדותו העבד, אלא אם כן נכסי האדון מתברכים על ידיו. זאת אומרת, שבעצם העבד הוא עבד יצרני, הוא עבד תורם, הוא עבד עוזר, הוא נותן לאדון, מביא הרבה הרבה תועלת. כלומר, יש פה מחלוקת עקרונית איך לתפוס את הטוב. האם הטוב זה לקבל, או הטוב הוא לתת. הירושלמי מדריך אותנו שהטוב הוא לתת, האדם מגמתו להביא טובה וברכה ושפע טוב לעולם. חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים להשם.